אהלן חברים, מה קורה? אנחנו ב-Hardware Nation בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, והיום איתנו עמית דרור. עמית, מה קורה?
בוקר טוב, מה נשמע?
מצוין. עמית הוא יזם, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת Nano Dimension. עמית, בוא תציג את עצמך, תסביר לנו מה זה Nano Dimension, מי אתה?
טוב, Nano Dimension היא חברה, סטארט-אפ ישראלי, ששמה לעצמה למטרה להביא את עולמות התלת ממד והדפסת התלת ממד, לחבר אותם עם עולם האלקטרוניקה. Nano Dimension, אנחנו פיתחנו בשנים האחרונות מדפסת, תלת ממד, מאוד מאוד מדויקת, וחומרים. חומר מוליך, הדיו מסוג נאנו סילבר, נאנו כסף, ועוד דיו אחר, שהוא דיו עם יכולות בידוד, דיו פולימרי, ובעצם המדפסת עם החומרים וכמובן כל התוכנה והאלגוריתמים מאפשרים ללקוחות שלנו להדפיס בתלת ממד מעגלים אלקטרונים מודפסים, אנטנות, סנסורים, צורות תלת ממדיות שמשלבים בהם את המוליך והמבודד. בעצם אנחנו החברה הראשונה, למיטב ידיעתי, שממש מדפיסה אלקטרוניקה שהיא יחסית מורכבת ומתקדמת בתלת ממד.
וואו, מדהים. זה, קודם כל, זה פורץ דרך מבחינת העולם האלקטרוניקה. מה, 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 זמן סייקל של דבר כזה? נגיד, אני רוצה להדפיס עכשיו מעגל כזה. כמה זמן ייקח לי להדפיס ולקבל את זה בעצם ולבדוק את זה?
אז, קודם כל, הזמן הדפסה תלוי בעיקר בגובה. הדפסות כאן הן מאוד מאוד מדויקות, כשבעצם, גם אם במעגל יש 20-30 שכבות, שאנחנו תומכים בזה, בפועל, מה שהמכונה שלנו עושה, זה הופכת את כל הדיזיין של השכבות PCB לאובייקט אחד, ואז פורסת את זה לפרוסות ברמות דיוק שהן מתחת למיקרון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סדר גודל של מספר שעות הדפסה לגובה על כל מילימטר. לכן, אם מדובר במעגל שהוא 2-3 מילימטר, זה יכול לקחת מה שאנחנו קוראים הדפסת אוברנייט. אתה שם את הדפסה היום, אתה מקבל את זה למחורת.
שזה באמת שינה את השוק הזה, כי עד שאתם קמתם ובאמת ייצרתם את המדפסת הזאת, היה מהנדס אלקטרוניקה היה צריך ללכת ולייצר את הפרוטוטייפ שלו, לחכות שזה יגיע, להרכיב. זה סייקל שיכול לקחת בערך חודש, אם אני לא טועה, אולי טיפה פחות, אבל
נכון, אנחנו, כשאנחנו חושבים על מה זה פרוטוטייפ בהקשר הזה, אז זה לא שמהנדס אלקטרוניקה היה מייצר. פעם, כשזה היה כמה חוטים, הוא היה מייצר. היום הוא צריך לקחת את הדיזיין שהוא תכנן, לקבל איזשהו אישור בתוך החברה שלו, להוציא את הדיזיין החוצה, לשלוח את זה לספק, כנראה בטיוואן או משהו כזה, להמתין עד שהוא מאשרים לו ועוברים את כל הפינג פונג. בוא גם לא נשכח שעל הדרך הוא חשף את כל המידע. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים על איזה דיזיין מדובר, אבל אם זו חברה ביטחונית, הם לא כל כך אוהבים להוציא די החוצה. ובאמת, עד שהוא מקבל את הכרטיס שהוא רצה, יכולים לעבור מספר שבועות, וזה לא מבטיח שהכרטיס באמת יעבוד. זאת אומרת,
נכון, כן, זה סייקל שלא נגמר. ובוא נדבר קצת עליך, איך אתה בכלל הגעת לנאנו דיימנשן, בכלל לרעיון הזה, ומה עשית קודם?
אוקיי, אז כמו שהרבה סיפורים מתחילים, אני הגעתי לשם במקרה, כמו שאומרת. ברקע שלי, אני מגיע מעולמות של תקשורת נתונים, כן, יצא לי לעבוד הרבה שנים בחברת קומברס בזמנו, אבל בעשר שנים האחרונות, אני כן בעולם הסטארט-אפים, עבדתי בסטארט-אפ, הסטארט-אפ הראשון שאני הקמתי היה בתחום של אנרגיה סולארית, ואחר כך הייתי יזם שותף במזקקת וויסקי בשם וילקן הני, ובאיזושהי נקודה הייתי בדיוק בין לבין וחיפשתי דברים, כשאחד השותפים שלי, סיימון ואני, היינו בדיוק בסוף של הפרויקט הקודם של האנרגיה הסולארית, וחיפשנו משהו לעשות, והכרנו עוד שני שותפים, או שני חבר'ה באותה תקופה, שרון ודאגי, שהיה להם איזשהו רעיון להיכנס לעולמות של תכן מתקדם והדפסה. אני מדבר על שנת 2013, כשכל נושא התלת ממד היה הדבר הכי מדהים בעולם. אתה פתח את היוטיוב, אתה פתח את האינטרנט, הכל היה תלת ממד. וארבעתנו ישבנו לנו בחדרון קטן, בפארק המדע, ברחובות, ואמרנו, מה אנחנו יכולים לעשות בתלת ממד שעוד לא המציאו קודם? ותוך כדי חשיבה, באמת, הכיוון שהלכנו אליו היה, אוקיי, בוא נדפיס דברים יותר חומרים מתקדמים, ננו חומרים, בוא נלך למקום הזה של שילוב, כי עולם ההדפסה, ועד היום זה ככה, כן? מ-2013, אנחנו ב-2019, לא תמצא כל כך הרבה מדפסות שמדפיסות מספר חומרים מסוגים שונים במקביל. וזאת הייתה החשיבה שלנו. כמובן, למקום של אלקטרוניקה. בעצם ממש ישבנו, ואנחנו נעשה מדפסת. החזון המקורי היה, אנחנו נייצר פתרון שיתבסס על מדפסת תלת-ממד. במקום עכשיו הייתה מדפסת שולחנית, שתאפשר למהנדסי אלקטרוניקה לייצר אין-האוס מעגלים אלקטרונים מודפסים. כן, זאת הייתה המחשבה המקורית.
כשאף אחד מכם לא מגיע בכלל מעולם ה-3D או שכן?
לא, לא. אני לא מגיע מעולם ה-3D, אבל דאגי הגיע מעולם המכניקה, ושרון כן עבד בתחומים של הדפסה, גם ב-HP, ובכלל מעולמות האינקג'ט, שדרך אגב, אינקג'ט כטכנולוגיה, כאחת הטכנולוגיות שמשתמשים בה להדפסה וגם לתלת ממד, היא בעצם צמחה במידה רבה בישראל. כן? אנשים כמו בני לנדה וחברות כן, כמו נכון. אינדיגו.
אוקיי, אז עכשיו בעצם הגיתם את הרעיון, אמרתם, אוקיי, אנחנו נדפיס אלקטרוניקה, שזה רעיון נשמע מופרך בטח באותם ימים. בוא תאר לי פחות או יותר את השלבים מהרגע שעליתם על הרעיון ופיצחתם את זה, עד לשלב שבאמת היה לכם מדפסת ביד, זה אומר כל האבולוציה שעברתם, כנראה גם פיבוטים שעברתם בדרך, איך התהליך עבד בעצם?
טוב, אז את ההבנה העקרונית של מה צריך לעשות כדי שזה יעבוד, הייתה לנו. את כל רשימת האתגרים שאנשים דאגו, מה שנקרא, להגיד לנו, אתם לא תצליחו כי זה לא יוליך, כי יהיו לכם בעיות אדזיה, כי יהיו לכם... את רשימת הבעיות ניסינו קצת לשים בצד ולהגיד, אוקיי, בעיות שיגיעו, נדע להתמודד, ובעצם פשוט עבדנו לפי שלבים. בנינו תוכנית עבודה שהורכבה ממספר רב מאוד של צוותים שונים, כלומר סביבה מאוד מולטי-דיסציפלינרית, כי אתה מדבר פה על מכונה שמדפיסה, מדפסת, מאוד מדויקת, ברמת דיוק צירים של מיקרונים, אז אתה צריך חשיבה מכנית מאוד מתקדמת. אנחנו מדברים פה על חומרים מאוד מאוד מתקדמים. אגב, יש חברות שכל המיקוד שלהן הוא בחומר אחד, זאת אומרת, יש חברה שמייצרת לצורך העניין דיו מוליך, זה מה שהחברה עושה. אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו נייצר מדפסת וחומר מוליך וחומר מבודד, ואת התוכנה שיודעת לקחת את הקבצי דיזנס, כלומר, יש פה גם המון תוכנה.
המון ריסרצ', המון פיתוח.
המון. וכשאני אמרתי פרוסס ככה על הדרך, הפרוסס זה הלב, זאת אומרת, מדובר בפיזיקאים, אנשים שבאמת מבינים בפרוסס. אז אלגוריתמיקה, ובנינו תוכנית מאוד רחבה, שאפשרה לנו לראות שמדובר בפרויקט פיתוח גדול ומורכב, והשלב הבא היה עם הפרויקט וההבנה והאמונה שלנו בזה שזה אפשרי, הייתה ללכת לגייס כסף.
אוקיי, זאת אומרת, הבנתם שיש לכם פה מפלצת, מה שנקרא ביד, שאתם רוצים לפתח באותם ימים, וכמו שאתה אומר, הרבה צוותים, הרבה עניין, הרבה ריסרצ', הרבה דברים אחרים. מה ברמה הביזנסית, איך מסתכלים על דבר כזה? זה מיזם מאוד מאוד גדול, זה לא שאתה הולך עכשיו מוצר איזה אוזניות או איזשהו מוצר קונסיומר פשוט, אתה מייצר מוצר מאוד מאוד מורכב עם הרבה דיסציפלינות, כמו שאתה אומר. מה, איך ברמה הביזנסית מסתכלים על זה באופן כללי? זאת אומרת, הולכים מגייסים, הולכים, אתם נראה לי הלכתם לבורסה, אם אני לא טועה, בשלב ראשון. תן לנו קצת פחות או יותר overview, איך בכלל מסתכלים על זה בתור מייסד סטארט-אפ? זאת אומרת, מה עושים מבחינה עסקית יותר, לא מבחינת...
תראה, ברגע שמתגבש רעיון, מתחילים להמיר את הרעיון ואת השיח בין ארבעה חבר'ה שיושבים בחדר, לנייר, או בעצם לנייר הדיגיטלי, ולאיזושהי מצגת שמנסה לתמצת את עקרונות הרעיון. זאת אומרת, ממש כמו בכל מקרה של סטארט-אפ עם רעיון חדש, אתה צריך לבוא ולהגיד איפה השוק, ומה הערך שאתה נותן, ואיך אתה הולך לממש את התוכנית, וכמה זמן זה ייקח, וכמה כסף תצטרך. ממש כמו בכל קונטקסט אחר ישבנו. בנינו תוכנית עסקית, בנינו מצגת למשקיעים, שכמובן הלכה והתעדכנה בהתאם לפידבק שקיבלנו ממשקיעים פוטנציאליים, ועברנו את התהליך שהרבה יזמים שהקימו חברות מכירים אותו. הרבה מאוד פגישות עם אנג'לים, עם קרנות הון סיכון, ובמקרה שלנו גם בעצם עם משקיעים שבאו מעולם הציבורי של הבורסה. עד שבסופו של תהליך מצאנו קבוצת משקיעים שאמרה, אוקיי, זה נראה כמו חלום גדול, אבל נראה שאתם יודעים מה אתם הולכים לעשות, ואנחנו, we're in, מה שנקרא, אנחנו נשים את הכסף.
מגניב. זה, אני אומר, זה כאילו כחלק מלתת השראה ליזמים, לאנשים שיושבים על הגדר היום, ויש להם איזשהו רעיון למיזם, ולא יודעים מה לעשות איתו. אז מאוד מאוד חשוב לדעת בכלל איך להתחיל דבר כזה, איך להרים מיזם, ומה השלבים הנכונים. מה לדעתך הדרך הנכונה, אם אני עכשיו יזם שיושב ומקשיב לפודקאסט הזה, ויש לי רעיון, ורעיון טוב, ועשיתי סקר שוק, והוא נראה מבטיח. מה אני עושה מחר?
בסדר, אני אתן לך את האמונה הקטנה האישית שלי, באיך כן. עושים דברים. אני חושב שהדבר הכי חשוב, הוא לשתף את הסיפור שלי ואת הרעיון שלי, ממקום מאוד מאוד פתוח, ועם כמה שיותר אנשים. וזה לא קל כמו שזה נשמע מה שעכשיו תיארתי משתי סיבות. קודם כל, כשיש לי רעיון שהוא מאוד מאוד מוצא חן בעיניי, ואני בטוח שזה רעיון מאוד חזק, אני קצת בייסט לגבי הרעיון. מה שאומר שאני לא כל כך רוצה לשתף אותו עם אנשים, כי אני קצת חושש שמחר בבוקר מי שיבוא ויעתיק אותי. אוקיי? ואגב, כן, זה לא קורה. כלומר, אם הרעיון הוא באמת כל כך פשוט, אז כנראה שיש עוד אנשים שחושבים עליו, אז גם זה סיבה אחת למה לא להיות מוטרד. יש המון רעיונות בעולם. ולא צריך לחשוש מלשתף. בעיה נוספת שמונעת הרבה פעמים מיזמים לשתף, היא הפידבק שהם יקבלו. זאת אומרת, אנחנו באים עם הרעיון הכי טוב בעולם, זה ברור. ואז אנשים אומרים לי, תשמע, אני לא יודע, זה לא נראה לי. מה זאת אומרת? זה, העלבת את הבייבי שלי. וזה לא קל לקבל ביקורת. ולכן אני ממליץ לעשות את הדבר הזה. אחד, כי אם אני פונה ומדבר עם אנשים, גם ביקורת שהיא קשה, וגם ביקורת שהיא רכה, צריך לחבק את הביקורת, כי אם 7 מתוך 10 אנשים שדיברתי איתם, הצביעו על אזור מסוים בסיפור שלי שהוא מרגיש להם בעייתי, אז אולי כדאי לשפר אותו, אולי כדאי להציג אותו אחרת. זה הדבר הכי חשוב בעיניי, לשתף את הסיפור ממקום מאוד נינוח ופתוח לקבלת ביקורת, כי זו הדרך היחידה, לקדם ולשפר אותו, ואני אומר, אתה עושה פודקאסטים עם כל מיני יזמים, תשאל אותם על הרעיון המקורי, כמה זמן עבר מבין הרעיון המקורי שהם באו איתו, ועד שהם גייסו כסף, ואם הסיפור היה צריך להשתנות בדרך.
או כמה זמן עבר מהמצגת הראשונה שהם עשו, עד למוצר עצמו שהם בסוף פיתחו, כמה אבולוציה זה עבר.
נכון, מצגת, וזמן, ומה שאתה תגלה, ואני בטוח בזה, ב-100% מהמקרים, יגידו לך, תשמע, זה עבר הרבה אבולוציות, והייתי צריך לשמוע כל מיני דברים מאנשים, וזה מה שגרם לאבולוציות. אז התפקיד שלנו כיזמים זה לגרום לדברים לקרות מהר, ודרך לעשות את זה, על ידי שיתוף, קבלת המידע, עדכון, ועוד פעם לצאת לדרך.
כן, אני מרגיש בעיקר ממשקיעים, אנג'לים, קצת חוששים להיכנס לתחום החומרה. תחום החומרה זה תחום מאוד מורכב, זה לא תוכנה. לעשות פיבוט בחומרה הוא הרבה יותר יקר מלעשות פיבוט בתוכנה. ויש איזשהו חשש, לא יודע אם זה גלוי לעין, אבל יש איזשהו חשש בפנים. וכן, כשמשקיעים בסטארט-אפים, אז כשהסטארט-אפים כבר מבוססים, כבר יש להם איזשהו מוצר בשוק, יש להם קהל, יש להם קהילה שהם כבר הקימו. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה להשקיע למשקיע או אנג'ל, ללכת ולהשקיע בסטארט-אפ שהוא על הנייר, מה שנקרא. איך אתם הצלחתם באמת לשנות את התפיסה וכן לגייס השקעה כשאתם, אין לכם מדפסת עדיין?
תראה, קודם כל, אתה מאוד צודק, וחשוב לזכור שהמטרה של משקיעים, וזה לא משנה אם קוראים להם קרנות הון סיכון או אנג'לים, המטרה הבסיסית שלהם היא לא רק לתרום מכספם כדי לקדם טכנולוגיה, אלא גם להרוויח כסף. ואנחנו היום חיים בעולם שהוא עולם של סייבר ופינטק ואפליקציות וארטיפישל אינטליג'נט. שאלה תחומים שבהם לפעמים קבוצה מסוימת של מתכנתים, בהשקעה לא גדולה, יכולה לתת איזשהו פתרון גבוה, וזה הרבה יותר סקסי מבחינת המשקיעים ביחס לעולמות החומרה, שהתהליך בהם הוא יותר ארוך, וצריך יותר השקעה, וזה יותר מולטי דיסציפלינרי, וגם אז היציאה לשוק היא בדרך כלל לא בסקייל-אפ, מה שנקרא ג'י-קרב כזה, כמו בעולמות התוכנה. לכן אובייקטיבית יש פה קושי יותר גדול. במקרה שלנו, אנחנו נפגשנו עם משקיעים בתקופה שתחום התלת ממד היה ב-CO, חברות התלת ממד כמו Stratasys או 3D Systems, היו בסיב, כולם דיברו על תלת ממד, זה היה הדבר הכי חם בשוק, ובאותה תקופה בישראל, בבורסה בתל אביב, לא הייתה אף חברת תלת ממד. אז היה לנו בעצם הזדמנות, היה כאן תזמון מאוד מוצלח לבוא עם רעיון שהוא רעיון מאוד חזק מבחינה טכנולוגית וייחודי וברור, עם משקיעים שהיו מעוניינים ללכת על, על התחום הזה. וכן, הייתה פה פשוט הזדמנות שאנחנו הצלחנו להרוויח ממנה.
כן, אז אתה אומר שזה עניין של טיימינג גם, טיימינג נכון, מתי אתה יוצא ומה מצב השוק בתחום שאתה מכוון אליו בעצם?
אחד וחלק. ואני חושב שטיימינג, שהוא הבן דוד של מזל, הוא פרמטר חשוב.
כן, זה נכון. לגבי, אוקיי, אתם ארבעה שותפים יוצאים לדרך. איך זה מתחלק מבחינת, אתם חילקתם את העבודה, כל אחד אחראי על תחום שונה.
נכון.
מה, איך באמת זה עבד?
כן.
כי זה לא קל, ארבעה אנשים.
כשיצאנו לדרך, כקבוצה מאוד קטנה, אז מצד אחד זה כמעט כולם עושים הכל, ומצד שני זה מאוד ברור מי זה ה... בן אדם שמתעסק בטכנולוגיה, מי זה המוביל הטכנולוגי, מי זה הבן אדם שמתעסק יותר עם דברים תפעוליים, ומי מתעסק עם שיווק, בניית המותג וכל התשתית בצד העסקי, ומי הרביעי שמתעסק בלהביא את הכספים ולעבוד מול המשקיעים. אז הייתה פה איזושהי חלוקה פשוטה. ככל שהחברה גדלה ואתה גדל מ-4 ל-12 איש, ומ-12 ל-25 ול-40 ול-80, כי אנחנו אגב בשנים הראשונות גדלנו ובנינו את אותו צוות שדיברנו בהתחלה, החברה גם הגיעה ליותר מ-100 איש, שחלק מז'ורי מזה היה פיתוח, ואז מתחילים קשיים שנובעים מזה שחברה צריכה להגדיר תהליכי עבודה יותר מסודרים, ופתאום אווירת הסטארט-אפ, כולם עושים הכל ונדבר בקפה, היא לא מספיקה כדי לייצר את התהליכים הנכונים שהביאו לתוצאות. ואז זה מתחיל להיות יותר מאתגר. ובשלב הזה, או אפילו תוך כדי התהליך, אנחנו אימצנו לעצמנו יועצים, בין אם זה דירקטורים בחברה עם ידע, ובין אם זה יועצים בתשלום, באמת מתוך מטרה להבין תוך כדי תנועה איך להתנהל ואיך לשפר.
זאת אומרת, איך לבנות את הארגון בצורה יותר נכונה, איך לעשות סקייל נכון, אני מתאר לתפי שגם יועצים ארגונים הבאתם ל... לתוך התהליך הזה.
נכון מאוד.
זה קורה בהרבה סטארט-אפים, שבהתחלה אתה צוות של 5 אנשים, ואתה עושה הכל באמת, ואז אתה גדל, ואתה צריך באמת לבנות איזושהי תוכנית, וארגון מסוים, ואתה יודע, ובאמת, זה באמת נכון, אני עברתי בכמה סטארט-אפים כאלה, כי הקפיצה היא מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת, אתה מ-5 אנשים, או 4 אנשים, כמו שהתחלתם, ל-100 אנשים, כמה זמן עבר? שנה? שנה וחצי?
קצת, כן, בדיוק. בערך בתוך שנתיים היינו כבר מעל 80 אנשים.
שזה...
ובהחלט זה לא פשוט. אני חושב שבקונטקסט הזה צריך לשים את החברה שהפכת להיות ארגון מעל הכל. ובאופן אישי, נקודת המוצא שלי הייתה שגם אם יצא לי להוביל סטארט-אפ שעבדו בו 10 עובדים, וגם אם הייתי בסטארט-אפים שצמחו מ... 3 עובדים ל-10 עובדים. אין לי באמת את הניסיון המוכח להוביל כזה תהליך בקונטקסט של חברת חומרה, חומרים, תוכנה. וממקום של אני לא יודע, אני באופן אישי אמרתי, אוקיי, זה ריסק. אני ריסק אם חסר לי ידע. אז אני לא ריסק במובן של צריך מחר ללכת הביתה, אבל אני צריך להכיר במקומות שבהם אני חזק, ב- בהם אני פחות חזק, ולחזק אותם בעזרת
גורמים
חיצוניים. כן.
כן. בוא תספר לי קצת על האתגרים שאולי בעיות או דברים שפתרתם במהלך הדרך, מבחינת באמת להגיע למצב שאתה מדפיס מעגל חשמלי, ובאמת, איך באמת עברתם הלאה ואיך הצלחתם לפתור את הדברים?
טוב, אני קצרה היריעה להתחיל לגולל את כל האתגרים הטכנולוגיים שהיינו צריכים לעבור.
יותר לעצמי.
אבל אני אולי אתמקד דווקא בנקודה שבה הגענו למקום שמבחינת proof of concept מוצרי הייתה בשלות, ואמרנו, אוקיי, הנה הגענו למוצר הראשון שלנו שהוא מדפסת דסקטופ כזו שולחנית, ותשמע, זה בסך הכל עושה את מה שהתכוונו, זה עוד לא פרפקט. יצאנו לתהליך של פיילוט עם לקוחות, וזה, אני חושב, נקודת מפתח ביכולת באמת להבין את צורכי השוק, כי זה לא משנה כמה אתה חושב שאתה מבין ויודע להגדיר לבד את הדברים, שום דבר לא משתווה לפידבק מלקוחות, ועדיף יותר מלקוח אחד, כי גם זה יכול להטעות. אנחנו בסוף 2016 יצאנו עם הדרגונפליי 2020, זה היה המוצא הראשון, למעל 10, בערך 16 לקוחות בטא, והפידבק שקיבלנו היה פידבק מאוד מעניין. אמרו לנו, תראו חבר'ה, זה מאוד מעניין, הטכנולוגיה סופר מתקדמת, וגם התוצרים הם בסך הכל יפים, אבל המוצר הוא מוצר דסקטופי, מין מדפסת מקצועית, ולנו כלקוחות, קיבלנו את זה מכל הלקוחות, ברור שזה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים מוצר שאנחנו יכולים ללוות את הצמיחה שלו למקום תעשייתי, כי אנחנו מחפשים ייצור, ויש לזה המון משמעויות על המוצר, אנחנו רוצים משהו שנוכל לתחזק אותו בצורה יותר טובה, שהאפטיים שלו יהיה יותר גבוה, והלקוחות בעצם נתנו לנו משוב שאומר, על הטכנולוגיה עובר, מעניין, על המוצר לא עובר, אנחנו רוצים משהו אחר, והם צריכים לחזור וממש לשנות את המוצר. אנחנו יצאנו אחר כך עם ה-Dragonfly Pro, כן, הפרו, שהוא בעצם היה המוצר התעשייתי הראשון, ולמעשה המוצר המסחרי הראשון שלנו, רק שנה, קצת יותר משנה, אחרי הפיילוטים. וזה שינויים שהם סוג של טלטלות. אז אני חושב, לשאלתך, כן, יש לחברות אינסוף אתגרים, וצריך לפתור אותם ביחד, ובטח בסביבה מולטי-דיסציפלינרית עם מפתחי תוכנה וכימאים ואינטגרטורים של מכונות, ואיך מנהלים דינמיקה של אנשים, זה, אוקיי, זה ה-DNA של החברה. צריך לפתח ערכים מסוימים. אבל אני חושב שהדברים היותר גדולים, יותר מעניינים, אתה תמיד תקבל בסוף מהבחוץ ולא מהבפנים.
אוקיי, מעניין. יש משהו שדיברנו עליו גם קודם, לפני הפודקאסט, לגבי mass production. זה אומר, כולם חושבים היום, וככה זה איכשהו נתפס בעולם החומרה, ש-3D זה כזה שלב ביניים למס פרודקשן. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לבדוק את התכנון המכני שלי, אני מדפיס, אני בודק, זה נחמד, זה טוב, חומרים פחות או יותר כמו החומרים הסופיים, ואז אני הולך ומייצר תבנית ומזריק פלסטיק. אבל אתה בעצם קצת שברת לי את הסטיגמה הזאת, ואמרת לי, בוא נבין מה זה מס פרודקשן. אז בוא, אתה רוצה קצת להסביר על זה?
בשמחה. ולטובת ההסבר, בוא נלך רגע אחד אחורה, ואני אזכיר שהמטרה המקורית שלנו הייתה לאפשר למהנדסי אלקטרוניקה לעשות מה שנקרא פרוטוטייפינג של PCB. אבל תוך כדי שהתקדמנו, חלק מהפידמק מהלקוחות היה ש-PCB ופרוטוטייפינג של PCB זה מצוין, זה חוסך להם המון המון זמן, אבל זה פרוטוטייפינג, כמו שאמרת. אבל יש דברים שבהדפסת תלת ממד של אלקטרוניקה אפשר לעשות, שהלקוחות רוצים לקחת לייצוריות. למשל, להדפיס סנסורים, כלומר, להשתמש בהדפסה, כדי לייצר צורות שהן לא הצורות הוורטיקליות והאופקיות שקיימות ב-PCB, להדפיס אנטנות, לשלב בהדפסה PCB עם אנטנה וסנסור, כדי לייצר מזעור וייעול. ובעצם, יש מושג של mass production, שבכרטיסים פשוטים או ברכיבים פשוטים, בעולמות האלקטרוניקה המוכרים לכולנו, ויש עולם של ייצור, בין אם זה ייצור פרימיומי, כמו למשל, מגבר תדר ללוויינים, איזשהו רכיב שאנחנו עובדים עליו ביחד עם אחד הלקוחות שלנו, חברה בשם האריס, אגב, אב טיפוס עובד של הדבר הזה כבר קיים, ובעוד מספר חודשים יעלה לתחנת החלל הבינלאומית ביחד עם נאסה.
וואו.
אז זה לחלוטין ייצור, ושים לב, זה ייצור שהוא לא מס פרודקשן, אוקיי? מעבר לזה, יש כל מיני רכיבים שפיזית, במיוחד בעולם האלקטרוניקה, הם מאוד קטנים, כמו היכולת לעטוף סנסורים או צ'יפים, בעזרת החומר הדיאלקטרי שלנו, תוך כדי שימוש ביכולת להוציא extensions ופדים, שיאפשרו חיבור קל במוצרים, ושם זו שאלה של גודל, כי בעולם האלקטרוניקה, חלק מהתוצרים שלנו, אני הדגמתי לך איזשהו סנסור שהוא עם פקג'ינג ייחודי שמודפס בתלת ממד, הגודל יכול להיות מספר מילימטרים. ואז אנחנו מדברים על מצב שלמרות שהדפסה יכולה לקחת overnight, ניתן להדפיס מאות יחידות. בהקשר הזה, ה-ROI הוא אבסולוטי, הוא לא רלטיבי, ובאמת אפשר לדבר על ייצור בהיקפים של עשרות אלפים של יחידות.
כן, אז כאילו, אם אתה לוקח את זה לעולמות פרימיום, כמו שאתה אומר, חלל, תעופה, ביטחוני, עולמות שהם באמת מייצרים עשרות או מאות, או אולי אלפים מאותו בעצם מוצר, אז אתה באמת יכול להשתמש בחלקים מודפסים כביכול לייצור המוני. אבל אתה גם יכול לקחת את זה למוצר לעולם הקונסיומר, לעולמות ה-IoT ולעולמות המוביליטי.
נכון.
כי אתה באמת, מבחינת חומרים, אתם שם. זאת אומרת, אתם עומדים בטרמיקה, אתם עומדים בתנאי סביבה כאלה ואחרים. אתה רוצה קצת לפרט על זה?
כן. בעצם, ואני אשתמש רגע לצורך העניין באנלוגיה של עולם הדפוס שכולנו מכירים. יש תהליכי דפוס שהתחילו בזמנו בתור אולי מדפסת קטנה או מדפסת ביתית, אבל היום הדפוס הוא כולו עולם דיגיטלי. אוקיי, גם בעולם התלת ממד של המכניקה, דרך אגב, לאט לאט אנחנו רואים איך יותר ויותר אפליקציות עושות שימוש ב-additive manufacturing. ציינת את העולם של ה-IoT, Internet of Things, האינטרנט של הדברים שבו המון רכיבים מקבלים את האלמנט של התקשורת. מה שאומר אנטנה, מה שאומר חיבורים אלקטרוניים למקור מתח, בין אם זה בטריה, ופתאום אנחנו מדברים על המון אלמנטים נוספים שבהם לאלקטרוניקה יש ערך ברמה של קונסומר, ואני גם מזכיר שאנחנו חיים בעולם של המון קסומיזציה. אנשים רוצים דברים ייחודיים שהם ספציפיים עבורם, לאו דווקא בכמויות שהייצור בהם נדרש להגיע למאות אלפים. ובמקומות האלה יש המון ערך ליכולת לייצור מהיר, למעבר מדיזיין לפרודקשן מקומי, וגם בכמויות של אלפים, מדובר בייצור, כי הרבה אלפים שהם קצת שונים אחד מהשני, זה כבר mass production.
ומה לגבי עלויות? אם אני משווה זה לעלויות של עלויות של PCB רגיל לעומת המודפס?
אז בהקשר הזה אני חושב שנכון לייצר איזושהי הפרדה בין, פה באמת יש לייצר הפרדה בין mass production לכמויות קטנות, כי יש איזושהי נקודה שבה עדיף ללכת למס פרודקשן של PCB, בהתאם למורכבות הכרטיס. אבל אם אנחנו ניקח כרטיס בגודל של 10 סנטימטר על 10 סנטימטר, שיש בו אלמנטים מורכבים, נאמר 16 שכבות PCB, אנחנו יכולים לדבר על סדרי גודל של אפילו מאות יחידות שעדיין משתלם לייצר את זה לוקלית. אני חושב שהאתגר הוא דווקא בכמויות. זאת אומרת, אם הרכיב מספיק קטן, אם זה כרטיס, כרטיסון, או סנסור, או פקג'ינג לצ'יפ, שהגודל הוא מספר סנטימטרים או מילימטרים, אז גם בהדפסה אחת, אתה יכול להגיע להיקפים של מאות יחידות אוברנייט. מצד שני, אם הכרטיס הוא גדול וזה רק אחד אוברנייט, יש פה שאלה של כמה זמן ייקח לך להגיע לכמויות הנדרשות.
אוקיי. אתה מבלה בהרבה תערוכות בעולם, אני מתאר לעצמי, פוגש הרבה משקיעים, הרבה אנשים מחול. איך הסטארט-אפ ניישן נתפס בעולם, דווקא בעולמות החומרה? כי אנחנו מאוד מאוד טובים בתוכנה, אבל בעולמות החומרה אנחנו מאוד טובים ביטחונית אולי, אבל יש פה הרבה הרבה חברות קונסיומר שקשה מאוד להוציא B2C.
תראה, קודם כל, ישראל, הסטארט-אפ ניישן, נתפסת טוב ומקצועית בכל מקום שישראלים מגיעים אליו. אני חושב שבעולמות החומרה אנחנו רואים הרבה מאוד חדשנות שמגיעה דווקא מחברות גדולות. בסופו של יום, אפילו חברות כמו אינטל, כן, או מובילאי, שהיום זה אינטל, שהם לא ישראליות, אבל יש נוכחות ישראלית בולטת בהרבה מאוד כנסים ומקומות של חדשנות, גם בעולמות החומרה, חומרת האלקטרוניקה. ועם זאת, אם תלך ל-CES בארצות הברית, לתערוכת הגאדג'טים,
כן, לנו...
אתה תפגוש המון ישראלים, ואז אתה מגלה בעצם שזה אולי קצת מתחת לרדאר, ופחות פופולרי מחברות הסייבר הישראליות וחברות התוכנה, אבל זה קיים, יש נוכחות מאוד מרשימה.
יפה, זה חשוב לדעת. אוקיי, מה קדימה? איך אתה רואה את החזון של ננו דיימנשן שלך באופן אישי? נגיד בעוד 5 שנים מהיום, איפה אתה רואה את עצמך, את ננו דיימנשן ממותגת? אני מתאר לעצמי שאתם מכוונים גם באמת להיות במאס פרודקשן. זה אומר להיות במפעלים ולא רק בחברות שעושות פרוטוטייפינג. אז בוא, תספר מה...
כן, אתה צודק. אנחנו היום נמצאים בשלב שבו הגענו למוצר בשל. אנחנו לאחרונה שחררנו את הדגם העדכני החדש שלנו, הדרגונפליי LDM, שכבר מיועד גם לייצוריות. ובעצם, נכון להיום, אחרי שנה וחצי בערך של מחירות של המדפסת המסחרית, אנחנו עם עשרות, כן, לא יודע, קרוב ל-50 בטח, מדפסות ברחבי העולם, מאוסטרליה ויפן ועד לארצות הברית ולחוף המערבי וכל מה שבאמצע. יש לנו נוכחות ואנחנו עובדים עם לקוחות על העניין של לעזור להם להשתמש בפיתוחים שהם עשו, ללכת למקום של ייצור. ואנחנו עושים את זה כי אנחנו מעוניינים לקחת את הפתרונות שלנו לעולם הייצור. חשוב להגיד, אנחנו מדברים על עשרות לקוחות שעדיין רובם ככולם משתמשים בזה לפרוטוטייפים כדי לפתח את הדור הבא של המוצרים שלהם, והם עדיין לא עשו את הקפיצה למקום של יצוריות, ולשם אנחנו מכוונים.
זה אומר זה איזשהו שינוי תפיסה, שינוי חשיבה שאתה מנסה להטמיע בלקוחות האלה, ובכלל בעולם האנג'ינירינג, הפיתוח. של בואו תייצרו מ-3D בעצם.
נכון, אז לשמחתי, הנושא החינוכי ברמה עקרונית הוא לא כל כך קשה, כי additive manufacturing כבר נמצא בעולם, וכולם מבינים את הערך שלו, כולם מבינים שזה חוסך זמן, וכולם מבינים שזה גם משתלב בתפיסת התעשייה 4.0, שנכנסת ליותר ויותר מקומות, אז אנחנו לא נלחמים פה בתחנת רוח, ממש לא. אנחנו מקבלים המון שיתוף פעולה. העבודה והאתגר הוא בערך לעזור ללקוחות להגיע לאיכות הנדרשת כדי שהם יוכלו להמציר את התהליך אצלם בפס הייצור שלהם לצורך העניין. ופה יש תהליך שבאמת מהנדסי האפליקציה שלנו והחבר'ה שמכירים את איך הלקוח עובד עוזרים לנו להגיע למקומות האלה. כשאנחנו חושבים על הטכנולוגיה הזאת של תלת ממד, ובמיוחד מה שאנחנו קוראים ה-3D Printed Electronics, שזה הפוקוס שלנו, היא עדיין נמצאת בתחילת הדרך. אין לי ספק, ואני לא היחידי, שהנושא של ייצור דיגיטלי הוא בתחילת דרכו. אז יש מקומות שבהם זה כבר תפס בצורה מוחלטת, כמו בעולמות הדפוס, כמו בעולמות הצילום, לצורך העניין הפך להיות דיגיטלי. אבל אם אנחנו מסתכלים על עולם הייצור, אז בעולם המכניקה זה קצת יותר מתקדם, כי התחום הזה נמצא כבר בכל זאת 20-30 שנה בחוץ, ובעולם האלקטרוניקה זה ממש בתחילת הדרך. אנחנו מאוד מאוד, איך אומרים, יש לנו הרבה גאווה על היותנו חלוצים שהוכחנו את היכולת להדפיס מעגלים ואלקטרוניקה וריבוי חומרים בהדפסת תלת ממד, עם כל הגאווה על זה שאנחנו מוכרים וגדלים ומגדלים את המחירות שלנו, הפעם הבאה שאני ארגיש את הסיפוק הגדול הזה של עוד פעם יש פה אבן דרך מאוד משמעותית, זה כשאחד הלקוחות שלנו יוכל להגיד, אוקיי, אני עכשיו מייצר, כן, לא רק עושה פרוטוטייפינג, אלא הגעתי לשלב של ייצור של חלק מהמוצרים שלי בהדפסת תלת ממד, באלקטרוניקה.
זה חזון נראה לי של כל עולם ה-3D, שאני חושב שיש כבר חברות רכב שמשתמשות בחלקים מודפסים, אבל כן, זה באמת חזון.
אז תשמע, זה לא רק החזון של עולם ה-3D, זה גם החזון של עולם הייצור, וגם החזון של עולם האלקטרוניקה. אנחנו מדברים פה על תעשייה חדשנית ובועטת בשם 3D printing, שהגיחה לעולם בשנים האחרונות. בצד שני, יש לך את עולם הייצור הגלובלי, שהוא, אם אני לא טועה, זה $3 טריליון, שמבין את היתרונות של התפיסה ה-disruptive, אנחנו אומרים, החדשה.
כן.
ועולם האלקטרוניקה, שרק הולך וגדל וגדל, וגם כן, זה עולם של מאות מיליארדי דולרים, שהוא משלים לעולמות הייצור המכני.
כן, זה מאוד מעניין. נראה לי שהגענו לסיום הפרק, אז אני ממש מודה לך שהגעת. אני מרגיש כמו סגירת מעגל, רדפתי אחריך הרבה זמן, וזה קרה, אז תודה עמית, ונשתמע.
תודה.